ועכשיו אנחנו בעקבות ספר חדש להעיד על העדים, ועל הספר הזה חתומה דוקטור דנה אמיר, פסיכולוגית קלינית, והיא גם חברה, היא מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, וחברת סגל וראש מסלול הדוקטורט הבינתחומי בפסיכואנליזה באוניברסיטת חיפה, משוררת וחוקרת ספרות, ומאחוריה גם לא מעט ספרי שירה וספרי עיון. ואנחנו, הוצאת מגנס, צריך לומר, להעיד על העדים, ארבעה מודוסים של עדות טראומטית, ואנחנו אומרים לך שבת שלום, דוקטור דנה אמיר.
שבת שלום.
קודם כל, אוניברסיטת חיפה, את יודעת, קרובה מאוד לאולפן הזה, ואני מאוד מאוד שמח שאנחנו יכולים לתת במה לאנשים שבאים משם. אבל אולי בואי נתחיל מפסיכואנליזה. עדיין משתמשים בז'אנר הכל כך חשוב הזה, במתודה הפסיכולוגית הכל כך חשובה וותיקה הזאת, פסיכואנליזה, אנשים יש להם כוח, זמן, כסף לנצל את המתודה הפסיכולוגית המרתקת הזאת, את הפסיכואנליזה?
באופן מפליא, כן. אני
חושבת
שבאמת הרבה מאוד אנשים שלא עולים את השאלה הזאת היום, כי יש תחושה שבתוך עולם שאין בו זמן ושום דבר, איך אפשר בכלל ליצור את האי הזה בזמן שהפסיכואנליזה מבקשת? אני חושבת שדווקא בגלל זה, שאין זמן לשום דבר, שהעולם מתנהל באינטנסיבית כל כך גדולה, הפסיכואנליזה מחזירה באיזה אופן את מימד הזמן לתוך הקיום האנושי, ובמובן הזה אנשים מחפשים אותה, מחפשים את העומק שהיא מאפשרת. אז כן, יש הרבה, היא חייבת ובועטת, למרות שנדמה שהיא שייכת למאה הקודמת.
כן, אה? יפה, טוב, אני שמח. פסיכואנליזה בהגדרתה, מה צריכים באמת? איזה סיפור של 3-4-5 שנים, משהו כזה, פעמיים 3 בשבוע?
האמת היא שבין 3-5 פעמים בשבוע, וכן, אין הגבלה של מספר השנים, אבל ההנחה היא שזה תהליך, זה תהליך עמוק שצריך איזה משטח המראה, זאת אומרת אי אפשר לנהל אותו בתוך גבולות נורא ממוקדים של זמן. במובן הזה כן, כשחושבים על פסיכואנליזה חושבים על שנים, חושבים במונחים של שנים, לא של חודשים.
יפה.
ודאי לא פחות מזה.
טוב, אני רק רוצה להשלים ולומר שאת גם קלט לא מעט פרסים, פרס אדלר לשירה ופרס בהט לספרי עיון ופרס ראש הממשלה לסופרים עבריים ועוד ועוד, פרס אקום על שם נתן אלתרמן. בקיצור, את מאוד יצירתית, ואני לא אשאל אותך את השאלה מה את מעדיפה, להיות יותר פסיכולוגית, קלינית, או להיות יותר סופרת ומשוררת, כי את עושה את זה נפלא גם וגם, אז אני מניח שזה זה לא צריך, את לא צריכה לשכב על הספה 3-5 פעמים בשבוע ולהסביר לי את זה. אבל מה שעשית פה, עשית פה דבר מאוד יפה, בספר שלך בהוצאת מגנס, להעיד על העדים. את בעצם לקחת רעיונות מתוך ספרים, סיפורים וספרים, כמו למשל בית הבובות וזיכרון ילדות של ג'ורג' פרק ושברטה של אהרון אפפלד, ומאוד מאוד אהבתי את הירושימה אהובתי וצו חילול הגבול, כמו שאת קוראת לזה. מה עשית כאן בעצם? הלכת לחפש טראומות בתוך סיפורים, בתוך ספרים? זיהית את הטראומה שקיימת שם?
האמת היא שלא הלכתי לחפש אותן, מפני שאלה ספרים שמראש סובבים סביב הטראומה, לא היה צריך לחפש אותה בתוכם, אבל הלכתי כן לחפש משהו אחר, לא את הטראומה עצמה, אלא את אופן ההתייצבות של האדם מול הטראומה שהוא עבר. זאת אומרת, מה שעניין אותי בתוך הספר הזה זה מה שנקרא מודוסים של עדות טראומטית, איך אדם מעיד על מה שהוא עבר, וההנחה שלי הייתה שהאופן שבו אדם מספר את הסיפור שלו קשור גם ליכולת שלו להחלים מהסיפור הזה. ללכת הלאה.
תסבירי לי קצת יותר, מה פירוש האופן? כלומר, אם בן אדם באמת מסוגל בסופו של דבר לספר את הסיפור, כלומר להעיד את העדות, הסיכוי שלו להחלים מהטראומה תהיה גדולה יותר מאשר הקושי שלו, המורכבות ביכולת לספר או להעיד על טראומה?
בגדול כן, אבל מה שאני מתעסקת בו בספר הזה הוא באופנים של הסיפור. זאת אומרת, לא מספיק לספר את הסיפור, אלא זאת שאלה איך אתה מספר אותו. יש ארבעה מודוסים כאלה שזיהיתי בתוך עדויות שונות על טראומה, גם עדויות מתוך הספרות וגם עדויות מתוך הקולנוע וגם עדויות מתוך עדויות, ארכיוני עדות ממש. ארבעה מודוסים של עדות, זאת אומרת ארבעה אופנים של התייצבות אירוע טראומטי, כשהמפותח ביותר מתוכן זה מה שנקרא המודוס המטאפורי, שזה התייצבות שמאפשרת לאדם גם להיות בתוך הסיפור שלו וגם להתרחק מהסיפור ולהסתכל בו כמו עד מבחוץ. שזה בעצם העמדה אולי הכי, שמאפשרת הכי הרבה תנועה נפשית מול האירוע הטראומטי. אתה גם יכול לזכור אותו ולהיות בתוכו, וגם באיזה אופן להתרחק ממנו ולהתבונן בו. והאופנים האחרים של העדות יורדים למטה מבחינת היכולת הזאת. כלומר, הם יותר ויותר מתקרבים לאירוע הטראומטי עצמו, בלי יכולת להתרחק ממנו או להתבונן בו, או לספר אותו באופן שהוא מאפשר לו גם לעבור איזה שינוי בתוך הנפש, בתוך האדם. וככל שאתה יכול פחות להתרחק, פחות להעביר את האירוע הזה טרנספורמציה בפנים, ככה אתה לחוד יותר בתוך הסיפור.
את יודעת, אני אשתף אותך, הספר, באמת אחד הספרים שריקשו אותי והרשימו אותי בצורה שקשה לתאר, עד כדי כך שלא הייתי מסוגל לקרוא בו שוב, בדרך כלל זה לא קורה לי, אפילו לא לעיין בו, זה הירושימה האהובתי של מרגרט דיראס כמובן, שקוראים אותו דרך אגב, אפשר לקרוא אותו בנשימה אחת, לא צריך, את יודעת, לא צריך אפילו לעשות הפסקות באמצע, זה לא ספר ארוך ו... שם את בעצם גם מתארת את הסיפור, את הסיפור הטראומטי, נכון, של הגיבורה, שהיה לה אהוב גרמני שנהרג, ותושבי העיר בעצם עושים בעונש קשה ומשפיל. כן. איפה שם את מוצאת את העדות על הטראומה?
כל התסריט הזה הוא מדהים בהקשר הזה, כי בעצם המון המון חוזר שם המשפט, השיחה בין הגיבורה הצרפתייה לבין הגיבור היפני. מצחיק להגיד גיבורים, כי הם ממש אנטי גיבורים.
נכון, נכון.
שיחות ביניהם, והוא אומר לה, לא ראית כלום. היא אומרת לו, ראיתי הכל, והוא אומר לה, לא ראית כלום, לא ראית כלום, והוא חוזר על זה. אני חושבת שזה נורא נורא נוכח בתוך התסריט הסופר מינימליסטי הזה. הדבר הזה שגם כשאתה חושב שראית הכל, בעצם לא ראית כלום. המרחק בין לראות הכל ללראות כלום הוא לא מרחק. היא הייתה בתוך זה והיא לא הייתה בתוך זה. הוא היה בתוך זה והוא לא היה בתוך זה. כל היחסים בין שתי הדמויות האלה, היפני והצרפתייה, הם בעצם היחסים שבין ידיעה ואי ידיעה. כל אחד מהם מחזיק איזה ידיעה וגם מחזיק איזה לקונה, איזה שטח מת של זיכרון שהוא לא יכול לגעת בו, ובעצם הוא רק מופעל ביחסים ביניהם, שהם יכולים לספר אותו. הם לא ממש ממש מספרים את הסיפור, הוא בוודאי לא, אבל גם היא לא עד הסוף. היא מספרת אותו באיזה אופן, לא כזיכרון, אלא דרך השיחה איתו, כאילו מחיה אותו ביניהם, לא מתרחקת מהסיפור שלה ומתבוננת בו, אלא ממש עוברת את החוויה הזאת שוב יחד איתו. ובאמת אחד המודוסים של העדות זה מודוס כזה, המודוס המטונימי, זה המודוס שבו אתה כל הזמן חי מחדש את האירוע, אתה לא יכול להתבונן בו, רק לחיות אותו שוב.
מרתק, מרתק. ספר נפלא, דוקטור דנה אמיר, להעיד על העדים, הוצאת מגנס, ארבעה מודוסים של עדות טראומטית. מה הוא אמר לכם? הוא לא פשוט מאוד לקריאה לכל אחד, אבל הוא מרתק, והוא בעיקר, מה שזה יעשה לכם לחלקכם, זה יגרום לכם ללכת לספר כזה או אחר. אגב, ירושים אהובתי, מי שלא קרא, אני נוזף בו. אנחנו בטח נוזפים בו ביחד, דוקטור אמיר. אז זה פשוט יגרום לכם לקרוא את הספר, ואולי לעזר בספר של דנה אמיר, כדי להבין דברים מתוך מה שאתם קוראים, ודיינו בכך. המון תודה ושבת שלום, דוקטור דנה אמיר.
תודה רבה, שבת שלום.